אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשבוע שעבר נקלעתי לפקק תנועה אימתני. שעה וחצי של עצירה מוחלטת, בתוך מנהרה די קלסטרופובית ולא סימפטית ביציאה מירושלים, בשעה שכבר ממש רציתי להגיע בה הביתה. זחילה איטית של חצי שעה נוספת גילתה לי את הסיבה לפקק. הפגנת ענק של הפלג הירושלמי של העדה החרדית, שגולת הכותרת שלה הייתה הקריאה נמות ולא נתגייס. מכוניות שבהן אלפי ישראלים שמוכנים למות בצבא למען המדינה, ואלפי חרדים מהפלג הקיצוני ביותר שמוכנים למות כדי שאותה מדינה עצמה לא תיקח אותם לצבא, התנגשו חזיתית מתחת לגשר המיתרים בירושלים. אבל ההתנגשות הזאת לא באמת נולדה במדינת ישראל של שנת 2024. היא נולדה בארץ ישראל של שלהי המאה ה-18. שלום מיכה.
שלום אפרת.
הופעתה של המודרנה, או העת החדשה, או כל אחד יכנה את זה בצורה קצת אחרת, היא סוג של דרמה בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה של היהדות, ושל השקפה היהודית, ובהיבטים שונים ורבים, שאנחנו אולי נתייחס לחלקם עוד בהמשך. אבל אחד ההיבטים הגדולים שבהם מתרחשת הדרמה, שמביאה איתה המודרנה, היא במערכת היחסים של יהודים עם העבר שלהם. המודרנה, הופעתה של המודרנה, מייצרת סוג של שיבוש במערכת היחסים שתמיד הייתה ליהודים עם העבר שלהם.
כן, כמה זה מעין לחשוב על להיות יהודי, זה נהל מערכת יחסים עם העבר שלך, והמודרניות זה שיבוש, כמו שאת אומרת, של המערכת היחסים הזאת. או לפחות נוצרה בתקופה המודרנית, כמה גרסאות משובשות, שהמערכת, כבר שיפוטי כבר, אבל נמשיך, אבל נזרום עם זה, של המערכת יחסים שלנו, של היהודי עם העבר שלנו. גרסה אחת, מאוד חדשה, זה הגרסה שמכחישה את עצם החידוש עצמו. האולטרה-אורתודוקסיה. שאומרת אסור לחדש, אסור לשנות, אסור לשפץ. צריך להשאיר את המסורת בדיוק כפי שהיא, להיכנע בפניה, ולציית לה. זה כמו מערכת יחסים שיש בין שתי אנשים, מערכת יחסים חמה ואינטימית, ובאיזשהו שלב היא נהיית מערכת יחסים סמכותנית, שצד אחד מציית לגמרי באופן עיוור לצד השני. שפתאום היהודים מתחילים לציית באופן עיוור לעבר שלהם.
למה זה חידוש? למה אתה טוען שזה משהו שקורה פתאום וזה לא קרה בעבר?
זה לא אני טוען, זה יעקב כץ, ההיסטוריון הגדול של האורתודוקסיה ואולטרה אורתודוקסיה, והסיגמה זה פרק, נדמה לי, בעונה הראשונה, נכון? שדיברנו על האידיאולוגיה החרדית, ונראה שאנחנו גם נדבר על זה עוד בפרקים הבאים, אז רק בואו נקבל את זה, אני אצטט, הציטוט הכי מפורסם כאן, שהפך ממש לסימבול של יצירת מערכת יחסים של כניעה עיוורת וצייתנות מוחלטת של היהודי לעבר שלו. זה כמובן החתם סופר, חדש אסור מן התורה בכל מקום. ומן הצד השני, שיבוש אחר של מערכת יחסים עם העבר, זה אלו שפשוט רצו לנתק את היחסים, להתנער מהעבר, לשכוח את העבר, למחוק את העבר, למרוד בעבר. אולי אחד הגיבורים כאן של הגרסה הרדיקלית המרדנית הזאת, זה מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שיש לו כמה משפטים מאוד מאוד חזקים, אז למשל הוא אומר, כל עבר, באשר הוא עבר, קובר את ההווה. כן, מישהו רוצה להתחדש ולצמוח, מה הוא צריך לעשות? להשיל מעצמו את הנטל של העבר. כל עבר, באשר הוא עבר, קובר את ההווה, וכל ישן בולע את החדש. ותלמיד חבר שלו ברנר, שהוא אופיל יותר רדיקלי מברדיצ'בסקי, כי יש כל מיני צדיני ברדיצ'בסקי, אז אצל ברנר הוא אומר, אנחנו היהודים החופשיים, אין לנו וליהדות כלום. אז תחשבי, בין הגרסה אחת, הכי סמכותנית של היהדות, שאנחנו, זה מערכת יחסים של סמכות, ואתה מציית לעבר. וגרסה אחרת, הכי מרדנית של היהדות, שיהודי חופשי לא מציית לעבר, אלא מורד בעבר. משתחרר מהעבר? היה כזה מפתה לומר שרוב המסורת היהודית היא איפשהו הספקטרום שבין...
באמצע.
שבין ברדיצ'בסקי לחז... כאילו...
כן, לכן, כאילו אני אומרת, אז זה היה בהחלט יחסים דינמית יותר, זאת אומרת, השפעה והיזון חוזר, כלומר, זה לא כל כך היזון חוזר, אתה לא יכול להשפיע על העבר, אבל...
אתה
אבל...
כן יכול, זה פרשנות.
כן, באמצעות פרשנות, נכון, אז זה כן היזון חוזר, משהו יותר דינמי, אתה מקבל השראה מהעבר, אתה ממשיך אותו, לפחות בנרטיב שלך, אתה מתקדם בתוכו...
הייתי אומר, עד הייתה חדשה בדיוק, היה מערכת יחסים אינטימית עם העבר, בניגוד לגרסה הרדיקלית של ברנר, וזאת לא הייתה מערכת יחסים שבו אתה מציית לסמכות המוחלטת של אותו העבר עצמו. היו מנגנונים של פרשנות שאפשר למערכת יחסים הזאת לנשום. ובעת החדשה, בעת החדשה, נוצרו המערכות יחסים הקיצוניות האלה עם העבר. שיתייחס לעבר כסמכות שמצייתים לו מצד אחד, או כסמכות שמורדים בה מצד אחר.
והטוויסט הכל כך מעניין במה שאתה אומר עכשיו, זה ששתי הגרסאות החדשות האלה, שנולדו בעת החדשה, איכשהו מצאו את עצמן כאן,
שתיהם?
בארץ ישראל.
נכון. דווקא מבין כל הגרסאות של היהדות, וכל הטמפרמנטים השונים של איך מנהלים את המערכת יחסים המורכבת בינינו לבין העבר שלנו, עד כמה אני מקבל השראה מהעבר, עד כמה אני נשלט על ידי העבר, עד כמה אני... מוצא את הדרך שלי שהיא קצת שונה מהעבר, בין כל הגרסאות האלה, הגרסאות הכי קיצוניות עשו עלייה והתמקמו בארץ ישראל.
אוקיי, זה קצת מפתיע ולא אינטואיטיבי בכלל.
והסיבה היא שארץ ישראל הייתה ב-200 שנים האחרונות, מגנט דווקא לגרסאות הכי רדיקליות של היהדות.
אוקיי.
או לגרסה הכי סמכותנית שמרנית שלה, או לגרסה הכי מהפכנית מרדנית שלה.
אז בוא ננסה ככה לצייר את הסכמה הזאת.
יש כאן שתי סיפורים שצריך לספר. קודם, איך ישראל הייתה מגנט לגרסה הכי סמכותנית של היהדות, ואחר כך איך אותה אדמה, אותו מקום, אותו ארץ ישראל, נהייתה מגנט לגרסה הכי מרדנית של היהדות. ואז נשאל מה קרה כאן, כשהגרסה הכי מרדנית והגרסה הכי סמכותנית נפגשו.
ספוילר? טוב, לא יוצא מזה.
אוקיי, okay. יש לנו כאן שתי סיפורים לספר, נתחיל עם הגרסה ה...
סמכותנית ביותר, היא פשוט קודמת יותר
נכון,
בזמן.
נכון, היא קודמת בזמן. אז ככה, יש שאלה גדולה ששאל א' בית יהושע, ושאל מורי אבי רביצקי. למה יהודים שהתפזרו לאורך כל הגלובוס, והקימו מרכזים יהודים תוססים, במרוקו, ובבגדד, ובספרד, ובברמיזה, ובמגנצה, ובכל כך הרבה מקומות בעולם,
בבבל.
ובבבל, יהודים הקימו מרכזים, יהודים תוססים בכל העולם, חוץ מבארץ ישראל. לאורך רוב שנות הגלות, יהודים במסות לא יגרו לארץ ישראל. זה מוזר בגלל שיהודים הרי כל הזמן מתפללים ומחכים לחזור לארץ ישראל, וכותבים שירים על ארץ ישראל. ארץ ישראל היא במרכז התודעה של היהודים, אבל היהודים לא התמקמו בארץ ישראל. למה זה?
למה?
זאת שאלה גדולה.
כן.
אז לאבי רביצקי יש תשובה מרתקת. על פי אבי רביצקי, יהודים התרחקו מארץ ישראל, לא למרות שהם האמינו בקדושתה. הם התרחקו מארץ ישראל בגלל שהם האמינו בקדושתה. במסורת היהודית, היחס הנכון לקדושה, זה הרבה פעמים...
ריחוק.
להתרחק. השם המפורש של האל, שם ארבע אותיות, לא אומרים אותו. למה? כי זה קדוש. קודש הקודשים, בבית המקדש.
אף אחד לא נכנס לשם, ואפילו הכהן הגדול נכנס רק פעם בשנה.
נכון, זאת אומרת, יש כאן אינטואיציה יהודית שמה שקדוש, מתרחקים ממנו, לא מתקרבים אליו. להתקרב אל הקודש זה לחלל אותו. עכשיו, בהקשר של ארץ ישראל, בגלל שהיא קדושה, בגלל שהאמינו בה, התרחקו ממנה. עכשיו, זה לא סתם תיאוריה תיאולוגית, יש השלכות לאמונה בקדושת ארץ ישראל. למשל, אתה מאמין שארץ ישראל זה המקום, או הרבה יהודים האמינו, יש הרבה זה, שזה הרבה גרסאות בתולדות המחשבה היהודית.
עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה.
נכון. אלוהים משגיח באופן ישיר על ארץ ישראל. אז יש לי שאלה עלייך. איפה את רוצה לחיות? איפה שאלוהים משגיח באופן ישיר? או איפה ש... פחות.
כן, איפה אתה יודע, תמיד בסרטים רואים כזה, יש מצלמות אבטחה, ואז מחפשים נקודות שהמצלמה עיוורת. ששם אפשר לעשות את כל השיחות, את כל הזה, איפה שהמכשיר ציטוט לא שומע, איפה שהמצלמה לא מצלמת, נכון?
בדיוק.
אז פה המצלמה כל הזמן מצלמת, והמכשיר ציטוט כל הזמן מקליט.
אז כותב בימי הביניים, המהר"ם מרוטנברג, שאומר דבר כזה, למה צריך להיזהר מלבוא לארץ ישראל? כי הוא כותב שאם יחטא בארץ ישראל, יענש יותר מכל העבירות שיחטא בחוץ לארץ. כי השם, כמו שאמרת אפרת, דורש אותה תמיד, ועיני השם והשגחתו תדיר. מתאים את בארץ ישראל ואת עושה עבירות? את תענשי בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר בחוץ לארץ. אז איפה עדיף לחיות?
זאת אומרת, אדם נורמלי, סליחה שאני אומרת את זה ככה,
כן.
יעדיף לחיות, לא פה.
בדיוק, ואותו מערה מרוטנברג, שדיבר על זה שנהנשים על העבירות הרבה יותר בארץ ישראל, תראי איך הוא מתייחס לארץ ישראל, אני מקריא לך זה קטע מדהים. אינו דומה המורד במלכות בפלטין למורד מרחוק, חוץ לפלטין. ואז הוא כותב, והיינו ארץ אוכלת יושביה היא. זוכרת שהמרגלים אמרו ארץ אוכלת יושביה? אז הביטוי הזה חוזר בשביל יותר שהארץ הזאת מסוכנת ליושביה. היא אוכלת אותם. אתה פה תחפף קצת במצווה.
לא בגלל שיש פה גרגשים וכנענים ויבוסים וחיטים וזה, אלא כי אלוהים פה.
נכון, ולכן מסוכן פה.
כן.
אז מי ירצה לחיות בטווח ההשגחה הישירה של האל? עכשיו יש לזה השלה הקדוש יותר מאוחר, דורש את המילים ארץ כנען מלשון כניעה. מי שחי פה צריך להיות בתודעה הדתית שהוא בכניעה מוחלטת כלפי אלוהי ארץ ישראל, כלפי אלוהים. וזה יוצר תחושה, זה כמו הייתי אומר, גם אנשים שהם לא באי בית כנסת, כשנכנסים בכנסת מרגישים קצת, הם לא יכולים להתנהל בחופשיות, נכון?
כן.
נלך מי שבא ביום כיפור לבית כנסת. כן? איך התחושה שיום כיפור בבית כנסת?
כובד ראש, כזה, אולי אפילו הייתי אומרת איזשהו. חשש.
חשש, אימה, זה מאוד אינטנסיבי יום ראשון כן. בכנסת. אז תראי מה, הרב אליעזר פאפו כותב על ארץ ישראל, הוא כותב, וידוע כי החוטא בארץ ישראל עונשו כפול מהחוטא בחוץ לארץ. כי ייחל השם. על כן כל בן נפש יחוס על נפשו ולילה כיום יהיה דבק בהשם ובתורתו. והמשך הוא כותב, הכלל הוא יום כיפור ממש יהיה להם כל הימים אשר הם חיים על האדמה.
וואו.
זה ארץ ישראל.
החיים בארץ ישראל זה יום כיפור אחד גדול, מתמשך ובלתי כן. נגמר.
ואת יכולה להבין, למה יהודים ברחו מארץ ישראל? הם ברחו מארץ ישראל לא בגלל שהם לא האמינו בה, אלא בגלל שהם האמינו בה, אבל מכאן לא ועוד משהו אפרט. לאור כל זה, מי כן בחר לחיות בארץ ישראל?
מי שרצה את הקשר האינטנסיבי הזה.
ומי שחושב שיכול לעמוד בזה. מי שיכול לבוא לארץ כנען, כדי לחיות חיים של כניעה מוחלטת מול אלוהים. לא באים לארץ ישראל בשביל להנות מפירות הארץ. באים לארץ ישראל בשביל להשתעבל.
לא באים לארץ ישראל כדי לחיות תחת הגפן ותחת התאנה, במילים אחרות, להסתלבט פה וליהנות מאיזה חופש בלתי נגמר וכיף ומנוחה.
זאת אומרת, המיתוס, האמונה בגישת ארץ ישראל, היא עצמה יצרה סלקציה טבעית. מי שנמשך לארץ ישראל זה רק מי שמוכן להחמיר ולהתמסר לגמרי במצוות, ומי שלא מסוגל נשאר בחוץ לארץ, וככה הסלקציה הטבעית משכה לכאן כמו מגנט רק את היהודים הכי מחמירים, הכי סמכותנים, הכי שמרנים, הכי מקפידים, רק הם הרגישו כאן יחסית בנוח, רק הם אלה שהגיעו לכאן.
ולא רק הם, זאת אומרת, זה היה ז'אנר אחד של יהודים שהגיעו לכאן, זה הז'אנר שכמו שאתה אומר, המחמירים, אלה שמחפשים את האינטנסיביות הרוחנית הזאת ואת הכניעה הדתית הזאת, אבל יש עוד כמה קבוצות.
שזה תמיד מיהוד, דרך אגב, מי מסוגל להיות כל יום יום כיפור? אז ארץ ישראל הייתה המגנט שעבורם לא כל יום פורים, אלא כל יום
כיפורים.
עכשיו, אבל יש עוד ז'אנר, תראי, את תיארת כאן נרטיב אחד של קדושת הארץ, שזה המקום שההשגחה ישירה של האל. יש עוד נרטיב שמתווסף אליו. של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מגדולי המקובלים במאה ה-13. רעיון שיש בקבלה, במסורת המיסטית, הקבלית היהודית, שלמצוות יש השפעה לא רק על מי שמקיים אותם. זה הרמב"ם. על פי הרמב"ם, המצוות משנות, מעצבות, מטפחות, מבחינה פסיכולוגית את מי שמקיים אותם. אבל יש בקבלה רעיון רדיקלי שהמצוות משנות לא רק את מי שמקיים אותם, אלא גם את מי שנתן אותם.
את האלוהות עצמה.
את האלוהות עצמה. האלוהות היא מביאה את עצמה לידי גילוי וביטוי דרך 10 ספירות בלימה. בין 10 הספירות האלה שלא ניכנס עכשיו למה זה הספירות, אבל הם גילויים שונים של האור האלוהי והם לא תמיד נמצאים באיזון פנימי ביניהם. ומכיוון שהמציאות התחתונה כאן בעולם היא שיקוף של העולם העליון האלוהי, אז כשאין איזון בין הספירות, אז אין איזון בהיסטוריה. אז בקבלה מופיע רעיון, שהם תמיד אגב מקובלים אומרים שצריך להתייחס לזה בערבון מוגבל, וכביכול, וזה מייצג ומסמל משהו שאנחנו לא יכולים להבין, ועם כל המגבלה הלשונית, מופיע רעיון שהמצוות יש להם את הכוח להשפיע על הספירות, ולהשכין הרמוניה ואיזון בין הספירות. ואם העולם התחתון הוא שיקוף של הספירות, אז כשאני מקיים מצוות, כשאנחנו מקיים מצוות, אנחנו לא רק משכנים הרמוניה בעולם האלוהי, אנחנו בעצם משכנים הרמוניה בקוסמוס כולו. לפעולה הזאת, במחקר האקדמי, מכונה תיאורגיה, שפעולה כאן למטה, יכולה לשנות, כביכול, את הסטרקטורה של האלוהות עצמה למעלה. או בקבלה קוראים לזה מצוות צורך גבוה, יש כאילו צורך גבוה כביכול של האלוהות, שאנחנו נקיים כאן מצוות ונשכין איזון בין ספירת תפארת לספירת מלכות, בין דין לבין רחמים.
דיברנו על זה לא מעט בעונה הראשונה.
נכון. לרמב"ן יש את הרעיון שהוא מקובל, והוא מאמין שלמצוות יש אפקט תיאורגי, הן משפיעות על העולם העליון, אבל הן רק עובדות?
בארץ ישראל.
רק בארץ ישראל. ולמה זה אומר שבגלות, בחוץ לארץ, המצוות לא עובדות.
כן, הוא קורא לזה, נכון, הציבי לך ציונים.
זה לא אומר, זה שהמצוות לא עובדות בחוץ לארץ.
שלא צריך לקיים אותן.
שלא צריך לקיים אותן.
כן, אצל דתיים זה טריק ידוע. אצל דתיים ישראלים שנוסעים לחול וכזה מחפפים קצת בקשרות, מחפפים קצת בזה, אומרים, טוב, נו, זה הציבי לך ציונים. קיום מצוות בחול זה הציבי לך ציונים. כן. זה בשביל להתאמן.
זה בשביל...
זה כזה, אתה מניח תפילין לפני הבר מצווה, נכון. אתה כזה מתאמן.
נכון, אני מבין את זה ככה, זה כזה, יש חובה הלכתית לקיים מצוות, אבל אין השפעה מטאפיזית לקיום מצוות. אני מחויב לזה הלכתית, אבל אין לזה השפעה. בארץ ישראל, זה כבד לקיים מצוות. שזה השפעה מטאפיזית. זה משנה את האלוהות. למה זה דרמטי? מה קורה אם אתה עושה עבירה בארץ ישראל?
אני קצת מפחדת להגיד, אבל אתה, כיוון שאנחנו חיים בארץ ישראל, אבל אתה משנה את האלוהות לרעה.
נכון.
אתה מפר את ההרמוניה.
וככה אתה יכול לשמש את כל הקוסמוס.
כן.
ואז עוד יותר אתה אומר, אוקיי, אם את מאמינה בתפיסה הזו של הרמב"ן, אם את רוצה לגור בארץ ישראל?
בעיקר לא אם אתה עושה עבירות.
בעיקר לא אם בא לך מדי פעם איזו עבירה, נכון?
כן.
אז כמובן כל הדברים האלה מרתיעים, אבל את מי זה מושך? את מי שאומר, לי יש משימה לתקן את האלוהות, כתוצאה מכך לתקן את ההיסטוריה, או בעלים אחרות?
משיחיות.
להביא את הגאולה. וכך היו כאן עליות, כותב על זה ההיסטוריון ארי מורגנשטר, כבר במאה ה-18 וה-19 של תלמידי הבעל שם טוב, ותלמידי הגרא, שהם באים כאבנגרדים, הם באים לקיים מצוות בגלל האפקט התיאורגי שלהם. בגלל שלקיים כאן מצוות, וללמוד כאן תורה, ולעבוד כאן את אלוהים, זה יכול לרפא את אלוהות, לרפא את ההיסטוריה ולקרב את המלך המשיח. זו תפיסה מעניינת וגם קצת חדשה, כי מקובל לחשוב שכשתבוא הגאולה, נעלה לארץ ישראל. היו כאן כמה אבנגרדים שאמרו, נעלה לארץ ישראל.
וככה תבוא הגאולה.
וככה תבוא הגאולה. אבל יש אנשים שרואים בזה מעין מהלך ציוני, אני לא סבור שזה ציוני. כי הם לא באים לכאן כדי לייבש ביצות, ולהקים יישובים, וליצור ריבונות, ולהחיות שפה. הם באים לכאן כדי לקיים מצוות. כדי שאלוהים יעשה את שאר הפעולות של הגאולה.
ובוא נבדיל את זה מהקבוצה הראשונה שדיברנו עליה, כי לכן אנחנו רואים שזה כמה קבוצות שחברו יחד.
כמה
מוטיבציות.
מוטיבציות, כן.
כן, אבל זה גם מוטיבציות שונות, וזה סוג שונה של אנשים. זאת אומרת, הקבוצה הראשונה שדיברנו עליה, זה באמת אנשים מאוד מאוד מחמירים, שבאו לכאן כדי להיכנע, להכניע את עצמם בסוג של, אתה יודע, בקניעה יש משהו פסיבי.
נכון.
כאילו נקיים מצוות ונהיה נכון. פה פסיביים, רק נתהלך פה תחת העין הפקוחה של אלוהים, שמסתכל עלינו כל הזמן. הקבוצה השנייה שעכשיו תיארת, זה לא אנשים שהפסיביות והקניעה מובילות אותם, אלא הייתי אומרת באיזשהו מקום, באמת לא במובן המודרני של המילה, אבל אקטיביות. הם באים לפה כדי לקיים פה מצוות, כדי לעורר את האלוהות, להניע את גלגלי ההיסטוריה נכון, ולהביא את הגאולה.
נכון. אבל המשותף לשתיהם, באים לכאן כדי להתמסר באופן טוטלי למצוות.
כן.
ויש קבוצה שלישית, או בוא נאמר מוטיבציה שלישית, כשהופיעה המודרניות בהונגריה במאה ה-19, היא יצרה אצל חלק
באירופה, באירופה בעיקר.
היא יצרה אצל הרבה רבנים שמרנים התקף חרדה, חרדה זהותית, שהמודרניות עם הערכים שלה, המדע שלה, הנורמות החדשות שלה, הולכים לפורר את היהדות בפנים, ולכן צריך להסתגר מהמודרניות. אז דיברנו על זה, ששם בהונגריה, החתם סופר יוצר את הרעיון של להיות יהודי זה להסתגר מהמודרניות.
דיברנו על זה בעונה
הראשונה. חדש, אסור מן התורה בכל מקום. חלק מהתלמידים של החתם סופר אמרו, לא רק צריך לייצר יהדות שמסתגרת מהמודרניות, אלא צריך גיאוגרפית לברוח מהמודרניות. ואיפה יש מקלט בטוח בפני המודרניות?
כאן.
בארץ ישראל, שבאמת נכון, במאה ה-19.
המודרניות לא הגיעה לכאן עדיין.
באימפריה העות'מאנית, לא היה כאן יותר מדי מודרניות. אז עכשיו יש שלושת המוטיבציות האלה. אני בא לכאן כדי לציית למצוות, אני בא לכאן כדי לקרב את הגאולה באמצעות קיום המצוות, או אני בא לכאן כדי לברוח מהמודרניות ופשוט להתמסר למצוות. איך שאת לא מסובבת את זה? ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, הייתה מגנט ליהודים הכי מחמירים, הכי קפדנים, הכי סמכותנים שיש.
אוקיי, זה יכול היה לעצור כאן.
נכון.
ולא קשה לדמיין איך זה היה מתפתח, אם שום דבר לא היה משתנה.
וכל האנשים האלה יצרו את מה שלימים יקרה היישוב הישן.
היישוב הישן.
אלה שבאו לכאן כדי לקרב את הגאולה, לציית לאלוהים ולהימלט מהמודרניות.
כן, אבל כאן מגיע הטוויסט בעלילה.
הטוויסט בעלילה מגיע עם התנועה הציונית. עכשיו, כדי להבין מה הביאה לכאן התנועה הציונית, צריך להבין משהו מאוד עמוק בציונות עצמה. הציונות, אחד מהתפקידים שלה, זה לא רק לשנות את המיקום של העם היהודי, אלא את הזהות של העם היהודי. זה הכללה. לא כל הציונים חשבו שזה הציונות. אבל הציונים שבאו לכאן החל מ-1904, מה שנקרא עלייה השנייה, חלקים מהם הביאו איתם את הרעיון הבא. אם היהדות היא דת, אז אם אני לא דתי, אני גם כן לא יהודי.
ככה זה היה
תמיד.
לאורך כל ההיסטוריה עד העת החדשה.
להפסיק להיות דתי זה להפסיק להיות יהודי. ככה זה תמיד היה.
בוא נדגיש רק, לא היה דבר כזה להיות יהודי חילוני. זה לא היה יצור כזה, זאת לא הייתה אופציה.
נכון, זה אוקסימורון.
אם אתה עוזב את הקהילה, אתה לא קיים.
אם אתה עוזב את הדת, יכול שאתה הרבה דברים, יהודי אתה לא.
כן.
זאת אומרת, מה שאמרת עכשיו, שיהודי חילוני זה סתירה. יהדות זה דת. אז יהודי זה דתי. ואם חילוניות זה לא דתי, אז יהודי חילוני זה כמו דתי לא דתי. זה סתירה, זה אוקסימורון. והיהדות, הציונות, יצרה את האופציה, את האפשרות להיות יהודי, לגמרי לגמרי יהודי, שהוא חילוני. איך היא הצליחה ליצור את זה? ואולי, דרך אגב, אולי את אחד מההישגים הכי גדולים של הציונות. יצירה של זהות יהודית חילונית, מבלי שזה אוקסימורון.
הצלחות, אתה יודע, אתה אומר את זה ממקום שיפוטי, יש כאלה שיגידו שאולי זה אחד הדברים הנוראים שהציונות יצרה.
אני שופט הצלחה בקנה מידה שמי שיזם אותה וחשב עליה.
כן.
הם חשבו שהציונות יוכל לייצר את האפשרות להיות יהודי שהוא מאוד יהודי, אבל הוא לא דתי בכלל.
במובן הזה צריך להגיד שהציונות היא סוג של תוצר של תנועת ההשכלה. זאת אומרת, זה משהו שתנועת ההשכלה והנאורות עשתה באופן כללי עבור אנשים בכלל, נוצרים וכולי.
אוקיי.
והציונות במובן הזה היא כאילו רוכבת על הגל של ההשכלה והנאורות, כדי לייצר את הגרסה היהודית.
אז הנה משהו מעניין. זה נכון שהנאורות באירופה, במערב אירופה, ה-enlightenment, הוליד את החילון. אבל תנועת ההשכלה בזרח אירופה לא יצרה חילון. זאת אומרת, היא התקרבה לשם. אבל היא לא יצרה ממש יהודי שהוא יהודי והוא חילוני בתבונה אחת. כי מה ניסתה לעשות תנועת ההשכלה? היא ניסתה לא למחוק את הדת, אלא למדר את הדת. לגרום ליהדות, לדת הזאת,
להיות במרחב הפרטי.
שיהיה לה חדר בתוך הנפש שלי, אבל שלא יהיה לה מונופול על הנפש שלי. אני לומד תורה, אני לומד גם מדע. יש לי רבנים, אבל יש גם אנשי רוח. לא דתיים, אולי אפילו לא יהודיים, שאני מקווה השראה מהם. אני דתי. בבית שלי, ואני
אדם,
אדם. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את ההשכלה, או מההשכלה במזרח אירופה, היא ניסתה לכווץ את המקום של הדת בחיים של היהודים. החילוניות ניסתה להוציא את הדת בחיים של היהודים.
אז אתה אומר שהציונות הלכה עוד שלב אחד יותר רחוק.
אני חושב שהיא המשיכה את האנרציה הפנימית של ההשכלה.
כן, זה אותו וקטור, אבל היא הלכה יותר רחוק.
נכון, כי כדי ליצור יהודי, שהוא חילוני, צריך שיהיה תוכן למילה יהודי שהוא לא דת. נכון? אז יציע לנו להיות יהודים במובן הלאומי של המילה. שאני שייך לעם ישראל, שאני חי בארץ ישראל, שאני מדבר עברית. וככה, מה זה להיות יהודי? זה להשתייך לעם היהודי. להיות סולידריות עם העם היהודי, לדבר את השפה העתיקה של העם היהודי, לחיות במקום העתיק של העם היהודי, וככה ציונות יצרה את האופציה להיות יהודי חילוני מבלי שזה אוקסימורון, בגלל שהציונות, אני אגיד כמשהו רדיקלי ואני עומד מאחורי זה, הציונות זה התנועה הרפורמית הגדולה ביותר שנוצרה בעת החדשה. כי התנועה הרפורמית היא שינתה את הדת. הציונות, או לפחות בגרסה של ברנר וברדיצ'בסקי, זה זרם אחד בציונות, היא לא רצתה לשנות את הדת, היא רצתה להפוך אותה לתופעה שהיא בכלל לא דת, שהיא תהיה לאומיות. אוקיי, אז תחשבי, התנועה הלאומית הרפורמית הרדיקלית הזאת, היא מבינה, זאת אומרת, כדי שאני אוכל להיות מאוד יהודי ומאוד לא דתי, אני צריך שיהיה בשר ליהדות שלי, הבשר הוא הלאומיות, והלאומיות מתממשת בארץ ישראל. ואז ככה, אני הולך לארץ ישראל, ובונה חיים יהודים לאומיים ריבונים בארץ ישראל, כדי שאני אוכל להיות יהודי שלא עובד את אלוהים, שלא מחויב להלכה, שלא כפוף לרבנים. הציונות מאפשרת את החילוניות.
בוא נחדד את זה. למה אי אפשר להיות יהודי חילוני באירופה, במזרח אירופה או במערב אירופה, או מה שזה לא יהיה?
קחי כדוגמה יהודים חילונים בארצות הברית היום. בגלות, מחוץ לארץ ישראל, כשאתה לא מוקף בעם שלך, מדבר את השפה של העם שלך, ונמצא באדמה ההיסטורית שלה.
אתה נעלם?
אתה נעלם.
אלא אם כן, באמת שוב, אתה שומר על הדת שלך.
הולך לבית כנסת, יש לך רב, אתה חוגג את החגים, אתה... זאת אומרת, הדת מאפשרת לך להישמר כיהודי. בארץ ישראל אפשר בלי דת לפתח, לא רק להישמר כיהודי, לפתח תודעה יהודית מאוד גדולה, עוצמתית וחזקה, אז ארץ ישראל היא ההזדמנות להשלת הדת מהגב של היהודי.
ולהישאר יהודי.
ולהישאר יהודי. אז בואי נחשוב רגע מה קרה כאן. העלייה השנייה מתחילה כאן הגירה של צעירים, יהודים, שרוצים להיות חילונים שמדברים עברית וחיים בארץ ישראל.
שבאים דווקא לארץ ישראל כדי כאן... למרוד בדת היהודית ובאלוהים.
והאנרגיה שלהם, שרבים מהם, הייתה מאוד מאוד מרדנית, מאוד מאוד אנטי-דתית. נתאם נניח מהרטוריקה של נחמן סירקין, אחד מהוגי דעות שהשפיעו מאוד על החלוצים של העלייה השנייה. הוא אומר, הציונות של ההמון לא תלך שלובת זרוע עם הדת הקדושה והתורת מסורות העבר. להפך, מן הציונות ישב ההמון את הכוח כדי להשתחרר מן העבותות, ההבלות הרוחנית, כדי להסיר ממנו את חבלי השב של היהדות הדתית. הציונות נותנת לנו לאנרגיה כדי למרוד ביהדות, להשתחרר ממנה. כי אם מעניקה לי זהות יהודית, מה שהופך את הדת למיותרת, היא כבר לא מעניקה לי זהות, אני יכול להשתחרר ממנה, ולהישאר יהודי. עוד אומר סירקין, זה רדיקלי, יש להשמיד את כל הגידולים הפתולוגיים שבחיי היהודים, והגידולים הפתולוגיים אפרט.
זה המצוות.
זה ההלכה, זה הרבנים, זה המצוות, זה השיעבוד לספרים עתיקים. אנחנו באים לארץ ישראל בעלייה השנייה, כדי להשתחרר מהרודנות של העבר.
שזה מדהים, זה כאילו לא יאמן, שקרתה פה איזה או תאונה חזיתית, או באמת יד השם. הגדרת את זה קודם, ארץ ישראל הפכה להיות מגנט לגרסאות הכי מחמירות, הכי קיצוניות, הכי מתבדלות של הדת היהודית.
הדת היהודית, נכון.
אותו מקום עצמו הפך להיות מגנט לגרסה הכי מורדנית, הכי מטריסה.
הכי רדיקלית.
הכי רדיקלית.
של החילוניות. כן.
זה מזכיר לי שפעם שמעתי ראיון עם זמר שאני מאוד מאוד אוהבת, עם סטינג, ושאלו אותו, יש... בתוך הטקסטים שלו יש איזה סתירה נרטיבית. יש לו שני שירים, או אולי יש לו יותר, אבל שני שירים ספציפיים שמדברים על מערכת, על מערכות יחסים. ויש ביניהם איזושהי סתירה. אחד מהם זה כזה, every breath you take, every move you make, I'll be watching you. כן? זה כזה מערכת יחסים של סטוקר כזה, נכון? הוא כזה, וואו, עוקב אחריה, וזה משהו קצת אובססיבי. ואחר כך...
של שליטה, של הרבה שליטה.
כן. ויש לו את שיר גם מאוד מאוד ידוע ומפורסם שלו, זה If you love somebody, set them free. וזה ממש, זאת סתירה.
לשחרר.
לשחרר, אם אתה, כאילו, אהבה זה שחרור, זה לא כזה סטוקריות.
לא לשתות.
שליטה, זה לשחרר. ושאלו אותו, איך זה חי, כאילו, אז מה זאת מערכת יחסים? אז הוא אומר, תלוי במערכת היחסים שלך. יש מערכות יחסים שהם כזה שליטה, אובססיה, סטוקריות וזה, ויש מערכות יחסים שהם כזה שחרור, וזה מאוד מזכיר לי את הדבר הזה.
אם יהדות זה מערכת יחסים עם העבר, יש מערכת יחסים שיש בה... שליטה, every breath you take.
עיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה.
ויש את היחסים של כל עבר באשר הוא עבר, תשחרר אותי, תשחרר אותי. זה יהדות ששחרור מהיהדות.
כן, ואמור לי איזה טקסט אתה מקדש, ואומר לך מה מערכת היחסים שלך עם העבר שלך, או מה היהדות שלך.
זה כאילו שאת אומרת, העת החדשה הביאה להתפרצות של יהדות של every breath you take.
נכון.
וגם יהדות של if you love someone,
set them free. כן.
ושתי הגרסאות הללו נפגשו והתנגשו בארץ ישראל לפני בערך 120 שנה. ובואי נחשוב, אפרת, רק כדי לסגור את הפרק הזה. מה שימים יקרה היישוב הישן והיישוב החדש, השמרנים והמרדנים, כשהם הסתכלו אחד השני, מה הם ראו? אז בואי נתחיל כשהחילונים הסתכלו על היישוב הישן, מה שאנחנו נכנה היום החרדים, מה הם ראו? אז נורא מעניין, ברטוריקה הפנימית של הציונים, יהדות שמשועבדת לאלוהים זה גלותיות. זה גלותיות. כך הם כינו את זה, זה גלותיות. להיות אדם שכמו שאמרת, every breath you take, זאת אומרת שכל החיים שלי הם תחת רגולציה של רבנים וספרים ומסורת ואלוהים, זה גלותיות, ובאנו מארץ ישראל לא רק כדי לצאת מהגלות, אלא גם מהגלותיות. אז הם באו לארץ ישראל, יצאו מהגלות, ואת מי הם פוגשים כאן?
את הגלותיות על אסטרואידים.
נכון. אז הגרסה הכי גלותית, הם פוגשים?
בארץ ישראל.
בואו נחשוב רגע על החרדים. הם מסתכלים על הציונים, החילונים, הסוציאליסטים, המרדנים, החלוצים, ומה הם רואים? אתם באתם למרוד באלוהים דווקא בבית שלו? תקיימו את המרד שלכם בבקשה במקום אחר. ואם רוצה זה יותר קשה. אם עבירה שעושים בארץ ישראל יכולה לשבש את כל ההרמוניה הפנים אלוהית.
אל תיגעו לנו באלוהים.
בבקשה, לא כאן?
כן.
רוצים למרוד בסדר, תישארו בפולין, איפה שבאתם, ברוסיה?
ותלמידי החתם סופר זה הכי גרוע. זאת אומרת, הם הגיעו לכאן כדי לברוח מהמודרניות, מההשכלה, מהנאורות, מכל מה שמאיים על הזהות שלהם, ואת מי התפגשו פה?
את הניסיון לעשות את הגרסה הכי מכוננת, הכי מודרנית של היהדות עצמה. אז אלו רואים את החרדים ורואים את הגלות בתוך ארץ ישראל. זה פרדוקס אחד. ואלו מסתכלים על המורדים, והם מורדים באלוהים בבית של אלוהים. זה הפרדוקס השני, ושתי הפרדוקסים הם נפגשים. אין להם סיכוי להבין אחד את השני. יש סיכוי ליישוב הישן להבין את היישוב החדש? את החילונים שמרדו באלוהים, אז הם מדברים עברית ומושים את זה בארץ ישראל? יש סיכוי ליישוב הישן להבין את היישוב החדש, את כל הגלותיות הזאת דווקא בארץ ישראל? זוכרת שדיברנו על הקשבה רדיקלית?
הקשבה לא הייתה פה, הייתה פה רדיקליות.
הייתה פה רדיקליות. ארץ ישראל כביכול הזמינה אל תוך שתי הגרסות הכי רדיקליות של היהדות.
וההתנגשות ביניהם הייתה בלתי נמנעת.
בלתי נמנעת, וההתנגשות ביניהם מהדהדת בישראל עד היום.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה הפרק השני בעונה החדשה שלנו, חרדים. בפרק היום שמענו איך ארץ ישראל הפכה לזירת התנגשות בין תפיסות עולם חדשות ורדיקליות משני צידי המתרס. בפרק הבא נשמע איך אותו דבר קרה, אבל הפעם זירת ההתנגשות תהיה מדינת ישראל. עד אז, כולנו כאן במערכת של מפלגת מחשבות ממשיכים להתפלל ביחד איתכם, עד להשבת כל החטופות והחטופים, ועד הניצחון. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונדלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אפשר להשלים את כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וגם לשמוע תכנים נוספים באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסקטים.